נפש הפרשה, ויקהל פקודי. פרשות מעניינות, כן? אין הרבה רש"י. בשניים ככה תרגום. למה אין הרבה רש"י? כאן יש דפים. כאן. למה אין הרבה רש"י? בגלל שזה לכאורה, זה כן. רוב הפרשה זה חזרה על מה שכבר קראנו בתרומה, תרומת הצווה בעיקר. פרשה חוזרת. ובכל אופן יש כמה תוספות עצמאיות. בציווי, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את חוזר על הציווי, זה כאילו הפרשה שלנו זה הכל חזרה על הביצוע. אז כתוב, קחו מאיתכם תרומה, כל נדיב ליבו יביאה, זהב, כסף ונחושת, נכון? ועשו את כל הדברים. אבל אז, בביצוע, מתואר מה הביאו אנשים. הזהב שהתורה מצווה, כן, להביא תרומת השם זהב, כסף ונחושת, זה לא רק היה מתכת מסוימת, אלא אנשים הביאו, ויבואו כל האיש, איש אשר נשאו ליבו וכל אשר מדבר רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת האוהל ולמועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש, ויבואו האנשים על אנשים, כל נדיב לב, הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, וכל כלי זהב. וכל איש אשר הניף תנומת זהב לאדוני. זה פסוק מאוד מוזר. כי מתוארים פה המפורט כאן, מה הביאו. אכפת לנו מה זה היה, אתה בא, הביאו זהב. מה זה משנה, מה הייתה הצורה הקודמת שלו? הרי בכל מקרה, בצלאל התיך את הדבר הזה. או, זאת אומרת, להראות שהשקיעו. ו... הביאו תכשיטים. אז באמת הפרשנים הולכים בכיוון הזה. אומרים, תקשיב, תכשיטים זה אחד הדברים שהכי קשה מאוד לאישה להיפרד מהם. קיבלה את זה מהאימא, מהסבתא וכל זה. והנה כאן הם הביאו גם את התכשיטים. נפרדו מהתכשיטים. אבל הפירוט הזה הוא קצת מוגזם לכאורה. חוך, חך ונזם, וטבעת, וכוזם, וכומז. מבין כל הפירוט, המילה הזאת היא כומז, היא מילה קצת... קצת מוזרה, לא מספיק מוכרת לנו. ואנחנו נעשה טיפה היום להבין מה קורה שם. אז מה זה חך? חך זה מה שאנחנו קוראים היום כמו עגיל, עגילים זה נראה. עגיל. נזם זה באף, טבעת זה באצבע. כן. וקומז לא יודעים מה זה. מילה יחידאית, מופיעה עוד פעם בפרשת מטות מסעי, כשבני ישראל נלחמים במדיין, אז גם כן הם מביאים, נכון, שם במדבר, פרשת מטות, אז כתוב שהם הביאו, ואמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו לא נפקד ממנו איש, ונקרב את קורבן אדוני, איש אשר מצא כלי זהב, את צעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. לכפר על נפשותנו לפני אדוני. אז גם פה מביאים את הזהב הזה למשה רבנו. אז החזקוני אומר כך, כמו שהזכרנו זה באוזן, כמו סוג של איזה עגיל כלשהו. רזם זה באף, טבעת זה באצבע, וחומז בזרוע. אז למה חשוב לפרט את זה? לפי החזקוני, זה כי יש כאן בעצם, יש כאן בעצם, את כל הקומה, כל קומת הגוף, גם באוזן, גם באף, גם באצבע, גם בזרוע, כאילו יש כאן דגש לכל איבר, כי צריך לתרום את תרומת השם, התרומה צריכה להיות מהלב פנימה. יש הבדל אם אדם נותן כסף, חל, יש הבדל בין תכשיטים לבין כסף, בין מטבעות. מטבעות, אין לי שום קשר אישי אליהם, היום אצלי מחר אצלך. קרה לכם פעם שקיבלתם חזרה איזה שטר שנתתם לפני... יש כאלה מסיימים את השטרות שלהם, לראות אם פעם, עושים סימון קטן, לראות אם פעם יגיע אליו חזרה השטר. אתה משחרר 100 שקל. היה אצלך. יש מצב. למה? מזל, כאילו בפוקס, יכול להיות כזה דבר. קרה, קורה, קורה. סמן איזה סימון קטן. כסף אצלך בארנק, אתה אומר, הכסף שלי. אחרי דקה הוא אצל ההוא, אחרי שתי דקות הוא אצל ההוא, אחרי... אתה לא יודע איפה, 100 שקל שהיו צריכה היום, לאן הם הגיעו אתמול. לאן הם הגיעו מחר. אז הכסף הוא לא באמת שלי. התכשיט הוא שלי. ממש. והייתה התאמה לפני כן, ומדדו, וזה נורא מתאים לך, ונורא מתאים לך, ונורא יפה לך, ופה ושם, נכון? לא ממהרים למסור את תכשיטים. אז כאן נתנו תכשיטים. נתנו. כן. אז יש כאלה... יש כאלה שאומרים שכך, זה... זה... אולי כן שרשרת, לא יודע, אולי לא הלכו עם שרשרות בזמן, נכון. כל פנים, זה העניין, הפירוט של התכשיטים. אבל רש"י אומר משהו אחר. רש"י אומר, חך הוא תכשיט של זהב עגול. יש פה דפים. נתון על הזרוע, וזה הצמיד. וקומז כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאישה. ורבותינו פירשו שם קומז כאן מקום זימה. אני לא יודע בדיוק לתאר לכם את התכשיט הזה, אבל זה תכשיט שההקשרים שלו הם הקשרים מיניים של הרעיות. יש במדרש שהוא היה עשוי בצורה של רחם, כמו איזה מין תכשיט בצורת אגס, שהאישה הייתה מניחה אותו באזור האגן שלה, כנראה בחוץ, אבל הוא כאילו, הוא מרמז על, על כאן מקום זימה, ככה כתוב, ככה רש"י אומר. אז זה, עכשיו פה זה ממש נהיה מוזר, זה להביא דבר כזה למשכן? להביא דבר כזה למלאכת המשכן, מילא כאן בספר, בפרשת מטות, אז זה מה שהם מוצאים אצל המדיינים, עם ישראל, אז הם לוקחים את זה בשביל, כאן נשים באות ומביאות את הדבר הזה, אלה, לעשיית המשכן.
גם כאן זה כאילו מה שמחור המצרים
בתחת. כן, נכון, יכול להיות, כן. כי הרי לא היה להם תכשיטים מצד עצמם. אז מה זה הדבר הזה? זה נראה סוג של איזו התגרות או משהו, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אומר המדרש, דבר אחר ראו, קרא השם בשם בצלאל, עדה עוד הכתיב, הרפה משובתם, אוהבם נדבה. מה כתיב למעלה? הביאו בני ישראל נדבה להשם, ואחר כך ראו קרא השם בשם בצלאל. אלא כשעשו את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה אני חלי ואחלם, נכון? איחר הפי בהם ואחלם. אמר לו, משה אומר לקדוש ברוך הוא, בדוק אותם, שיעשו את המשכן. מה כתיב באותו כלכלה? פרקו נזמי הזהב, ומה הביאו? נזמים. וכשעשו המשכן, עשו אותו נדבה. ומה כתיב? כל נדיב לב. הביאו חך ונזם, טבעת וקומז. בנזמים חטאו, ובנזמים נתרצה להם. ורוח הקודש צובחת על ידי הושע, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כתבת כי יגנוב איש שור עושה וטבחו מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, הרי הביאו חמישה, חך, נזם, טבעת, עגיל וחומז. מדרש. אז הפרשנים מהירים, טמאים, זאת אומרת עגיל, עגיל כתוב פה, בפרשת במדבר. כאן לא כתוב עגיל. אז כנראה כן, כנראה מחברים את זה. מה פשר המדרש הזה? עכשיו, אתם שמים לב שהמדרש כאן מציף עוד נקודה, מי הביא את חמשת התכשיטים האלו? אנשים או אנשים? איך? נשים. אבל בפסוק כתוב, ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו. משמע, מי? משמע, הגברים. אבל התכשיטים פה הם בדיוק התכשיטים של נשים. אז אנחנו צריכים להגיד שמה הביאו? שהם הביאו ביחד, שהוא ביקש ממנה והיא נתנה לו. היא נתנה לו והוא הביא את זה למשכן. מה? כן, נכון. לאחרי אתה צריך לכתוב כל נדיבת לב. מה זה כל נדיב לב? הביאו. אה? הפסוק מדגיש את האנשים. אז מה זה לא תרמו? אז כנראה שצריך להגיד, אבל תקשיב, בואי תתני את התחשתים, אני אעשה לך תחשתים אחרים, במקום אלו, אז הוא כאילו ישלם את זה. ישלם, ישלם תחת השור, כן? אבל, אז מה קורה כאן? אז יש לנו כאן כמה שאלות. א', מה זה הקומז הזה? ב', למה כתוב שהאנשים הביאו את זה ולא אנשים? וג', מה הקשר של המדרש? המדרש כאן גם מחבר את זה לפסוק, מחבר את זה לבצלאל. אז בואו נראה את, את הכל מבשר ומי כאן נתגלגל. במדרש, מביא כאן את המדרש, מצטט אותו, באור דבריו. למה דקיים עליין שוחט שהמיר לעבודה זרה פסול לשחיטה? אם שוחט, גילו שהוא עובד עבודה זרה, בסתר. אז כל השחיטות שלו טריפות. לא משנה שהוא שחט על פי ההלכה, אבל הכל טרף. אסור לאכול. אבל אם עשה עבירה אחרת, אגם שחטא וצריך לחזור בתשובה, קשר לשחיטה. אם תפסת שוחט, לא עלינו, שחילל שבת. וביום שני הוא שחט בהמה. אז מה, בגלל זה הבהמה תהיה טריפה? לא. היא הבהמה כשרה, והוא צריך לחזור בתשובה על החטא הקודם שהוא עשה. האם זה ברור? כלומר, עבודה זרה היא יוצרת פגם במהות. היא פוגמת את המהות, זה לא איזה פגם בפרט. זה פגם במהות, ולכן כל הפרטים ניזוקים ממנה. אדם שעובד עבודה זרה, המעשה שלו לא מעשה, ואם הוא כותב ספר תורה, ספר תורה הזה צריך לשרוף אותו, ואם הוא כותב פילין צריך לשרוף אותה, ואם הוא שוחט הבהמה טריפה וכו' וכו'. אדם שלא עבד עבודה זרה, הוא נכשל בזה, נכשל בזה, עשה. עדיין כותב ספר תורה, ספר תורה קדוש בקדושת ספר תורה וכו'. כמו המשורר שאכל דברים המזיקים לכל, והפסיד קולו, איננו חזן עוד, מאחר שאין לו קול. אבל אם חטא, לא נפסל מלהיות חזן דמטה. כן? מי שהוא משורר והוא גמר על הקול שלו. זהו, הוא יותר לא יכול להיות חזן, זה פגם מהותי. אתם יודעים, יש שאלת חתם סופר מאוד מעניינת, כדאי להכיר אותה. שאלו את החתם סופר, מי קודם למי בימים נוראים? בעל תפילה שיש לו קול יפה, והוא ירא שמיים, ברור, ירא שמיים, זה, ויש לו קול נעים מאוד, או בעל תפילה שאין לו קול כל כך יפה, אבל הוא יותר ירא שמיים מהראשון. מה אתם אומרים? איך? ירא שמיים. איך השם הקול, אתה אומר? לפי אתה, לא לפי פה. אומר החתם סופר, לפי הקול, הגדרה, אומר, של בעל תפילה, זה מי שיש לו קול יפה, שהוא יודע לעורר את הרבים. עכשיו, צריך שיהיה יראת שמיים, כדי שזה לא יהיה דבר מזויף. בדרגות ביראת שמיים תמיד טוב, אבל הגדרת המהות של בעל תפילה, זה לא אחד שיש לו יראת שמיים. יראת שמיים זה תעשה אותו רב או משגיח, או לא משנה מה. בעל תפילה, הגדרת המהות שלו, זה הקול, אם יש לו קול יפה או לא. נכון. אבל בשוחט, אם הוא, כי מה שהגמרא אומרת, שאם הוא כופר בכל העניין, אז המעשה הפרקטי מאבד את ערכו. כן. מה אתה אומר? קשה לך עם השוואה? לא, אבל פרקינסון זה לא דומה, כי פרקינסון זה כאילו משהו חיצוני. אתה מחפש איזה פגם מהותי. עבד לו קול לבעל, לא, עבד קול לבעל תפילה, זה לא משהו חיצוני. נגיד, בעל תפילה שמתעבר, אז זה משהו חיצוני, כי הוא, אין לו איך לקרוא את המילים, אבל הוא עדיין, כאילו, הייתי אומר, בעל תפילה, אם עבד לו הקול, אולי הדוגמה יותר טובה, זה בעל תפילה שאיבד את איבד את החוש המוזיקלי. משהו קרה לו והוא איבד את זה. זהו. אז זה לא משהו חיצוני, זה משהו מהותי. אני חושב שלאבד את זה, זה לאבד את המהות של העניין. אז שוחט שמאבד את יראת שמיים שלו, את האמונה שלו בהשם יתברך, למרות שברמה הפרקטית, כן, הוא בסדר גמור, יכול לשחוט, השחיטה היא טרפה. אבל אם הוא חטא, לא נפסר בכל. וזה כוונת המדרש. מה כוונת המדרש? כשעשו את העגל, אמר לו משה, בדוק אותן שיעשו את המשכן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה להשמיד אותם. אני רוצה להשמיד אותם. אמר לו משה, רגע, מבחן קטן, לפני שאתה משמיד אותם, בוא נעשה מבחן קטן. בוא ניתן להם, ניתן להם משימה דומה, שיעשו את המשכן, ואז מה? אה? כן, נשווה את הנתינות, נשווה את ההתלהבויות, נשווה גם את הדברים שהם יביאו, כן? מה? בוא נראה. בדוק אותם שיעשו את המשכן. אף בשעת כלכלתן לא נפסקו משורשן בחינת ישראל, כי לא חטאו בעצם בחינת ישראל. כי אם תאמר להם שיעשו המשכן, יעשו בנדבת ליבם נשכן, שתוכל לשכון ביניהם. אלא במה חטאו? בנזמים שנתנו. אתם מבינים מה הוא אומר? משה רבנו מתקשיב. גם עכשיו, גם בזמן חטא העגל, החטא הוא חיצוני. הם לא באמת חטאו לך במהות. זה משהו חיצוני. זה כמו השוחט שיש לו איזה חטא צדדי. זה משהו חיצוני להם. זה לא משהו פנימי. זה לא פגם להם במהות. וזו כוונתו, כתבת כי יגנוב ישמחרו, אף שגנב ועבר לא תגנוב. מכל מקום, אם נמצא הגנב, ישלם ארבעתיים ואינו גנב. כיוון שאינו חטא בעצם. אף ישראל אין החטא בעצם. ומה שחטאו בנזמים, הרי שילמו חמש. והרמז אל בחינת כנסת ישראל שנקראת חמש. וזה כוונת המדרש. כשעשו את המשכן, עשו בנדיבת ליבם, כי לא עזבו בחינתם. אז אני ככה, הוא מדבר פה באופן כללי, אנחנו תכף נתרכז טיפה יותר בקומז הזה. אבל אבל מה שהוא בעצם טוען כאן, זה שהמדרש שכאן הבאנו לפני כן, זה ההשוואה בין עשיית המשכן לבין חטא העגל, היא שכבר בעגל הנתינה הייתה נתינה חיצונית. זה לא היה פגם מהותי. הם נתנו את הנזמים, הם ככה נדחקו לזה. תבזוק אותם במשכן ותראה שהנדיבות שלהם נשארת אליך, שכאילו משה אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, המשכן יש לו טסט קייס. אם הקדוש ברוך הוא צריך לשכון שם, אז הוא נעשה כמו שצריך. נכון, זה לא משהו חיצוני, זה לא, כאן צריך לבנות בניין או מבנה שהשכינה תשרה בתוכו. אתה תראה שאתה תוכל לשרות בתוכו. תראה שבפנים, ולכן גם זה כל כך קרוב, הציבורים, בפנים הם לא השתנו, אחת היה חיצוני להם. זה מה שהוא טוען, היא גופה, הם לא עבדו עבודה זרה. זה היה משהו חיצוני. זה לא הייתה עבודה זרה. כן. מה? אז לכן משה רצה ללמד זכות, הוא אומר, לא, תדע לך, הם לא עבדו עבודה זרה, בוא נבדוק את זה במשכן. אם היו עובדים עבודה זרה, זה היה כזה קירור מבפנים, שאם היית מטיל עליהם להקים משכן, אומרים, טוב, משכן, איזה משכן, מי יש לו זמן עכשיו כוח למשכן, איזה טיק הפיל עלינו, וזה, היו עושים את זה כזה חצי כוח. אבל משה רבי לא מתנה, תבדוק אותם. החטא הוא חיצוני להם, זה סתם. הם חטאו ברמת הנזמים, ולא חתמו ברמת הנפשות. הנזם שלהם הלך וטעו אותו מקום הנכון, עכשיו הם יתקנו את זה. וזה קבעת המדרש, כשעשו המשכן, עשו בנדיבות ליבם, כי לא עזו מבחינתם, וזה שאמר, רוח הקודש צובחת על ידי הושע, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, פירוש, אף בשעה שנאמר עליהם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, כי לא הפסידו מבחינתם. כלומר, משה רבנו מתעקש עם הקדוש ברוך הוא, שהמשכן הוא לא תיקון על חטא העגל, זה לא תיקון, אלא המשכן בא לגלות שגם בחטא העגל, באמת, לא היה חטא העגל. היה משהו חיצוני כזה, אבל זה לא היה, לא נגע בפנים. אתם מבינים את העומק? מה שהמדרש בא לומר זה שעשיית המשכן היא לא באה לחפר על חטא העגל, או לתקן את חטא העגל, לא. היא באה לגלות שבזמן שנאמר עליהם שהם לא, הם לא עמי, באותו זמן הם בני אל חי. בזמן שהם עשו את חטא העגל, העשייה הייתה עשייה חיצונית, העשייה הייתה רק מהנזמים ובחוץ, הגברים ביקשו מאנשים נזמים, אנשים לא נתנו, אז הגברים כן נתנו, כזה, זה בלגן כזה. אבל באמת, אם ניתן את השאלה הנכונה וננסה לחשוף את הנקודה הפנימית, תראה שהנקודה הפנימית קיימת. וזה שהתחיל, הדעה עוד הכתיב, הרפא משובתם, כי לא עזבו בחינתם. על כן נאמר, אוהבים לדבה, רק ששובבו במקרה, ולא נחסר מעצם שורש ישראל כלל, וזה הסמיכות אל ראו קרא השם בשם בצלאל וכולי ואבן. את הסמיכות לבצלאל אנחנו תכף נסביר, אבל עכשיו בואו נחזור רגע אל הקומז הזה, כן? מה קורה כאן? הרי ככה, אתם יודעים, שאם אדם נכשל במשהו בעצם, כל אחד מאיתנו, יש לנו איזה כישלון, הנטייה הבסיסית ביותר היא להסתיר. להסתיר. כן? אלעזר, מה ענייני? הלך. אם אדם, זה יושב על החטא של אדם הראשון. אדם הראשון וחווה, כשחטאו והם חטאו חטא מהותי, הם היו עסוקים במה? בלהסתתר. ואחרי זה צריך גם להלביש אותם, כדי להסתיר אותם. זו תנועה טבעית. שאדם שהוא חטא במהות, הוא ינסה להסתיר. קין שרוצח את הבל, אומר, לא ידעתי, לא, שומר אחי אנוכי, ננסה. ולעומת זאת הפוך, אדם שחטא בשוגג, התנועה היא בדיוק הפוכה, הוא ינסה מה? לגלות. שידעו שזה היה במקרה. חבר'ה, זה היה בטעות, מה קרה לכם? אה, הורא לו, לא שמים לב, מי יכול לשים פה איזה שלט? אה, צולם ביום חול, זה לא אני, זה בטעות קרה. כאילו, הוא לחוץ לו, שידעו שזה לא באמת. ולא נעים, זה פדיחה, יחשבו ש... לפעמים קורה שאתה שולח איזה, אתה יודע, הודעה לא נכון. אתה עושה איזה משהו שהוא בטעות, לא התכוונת, אתה אמרת למי... לפני כמה מן אמרתי למישהו איזה משפט, התכוונתי לא אליו, אלא למישהו אחר, אבל אמרתי את זה לאדם לא נכון, בקיצור. הוא היה עלול להיעלב מזה, אז היה לי נורא. התקשבתי אליו, תקשיב, לא התכוונתי אליך. ועכשיו אני אגיד, איך אני הוכח שלא התכוונתי אליו? רגע, הנה, אפילו אני אתן לך הוכחה שזה התכוונתי אליו. אתה אמור לגלות את זה. אם בחטא העגל היו בו יסודות של עבודה זרה, היו בו יסודות של 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 טומאה וכולי. הדבר האחרון שבני ישראל היו צריכים להביא עכשיו למשה רבנו זה כל מיני חפצים שיזכירו את החטא ההוא. פדיחות. בוא נביא למשה רבנו שרשרת מגן דוד, כתר זהב, צמיד של הרגל, לא יודע מה. רק אל תביא לא נזם ולא הוכח, ובטח לא קומז. כי הוא מזכיר את ה... ויקומו לצחק. אבל אם כל מה שקרה בעגל הוא מקרה, זה לא אנחנו באמת. אז אדרבה, עכשיו זה אנחנו באמת. אז ההוא קצת הביא נזמים, ההוא קצת הביא זה, אז הביאו בעיקר נזמים. עכשיו נביא את הכל, עכשיו תבין שעכשיו זה אנחנו באמת. הנה, שם זה היה טעות. עכשיו זה אנחנו באמת. עכשיו דחוף לנו להביא דווקא את אותם דברים כדי שתדע שזה מי שאנחנו באמת. ולא הנזם ההוא. מי אתה באמת? זאת השאלה. שאלת נפש הפרשה כאן. מי אתה באמת? אז עם ישראל, בגלל שאנחנו באמת עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת רוצים לבנות משכן, אז חשוב לנו שתדעו שמה שהיה אז, זה היה בטעות, זה לא היה במקרה. וכבר אז, גם בתוך זמן החטא, היינו קשורים אליך ריבונו של עולם. וזה יורד מהעגיל באוזן עד הקומז. עד הצדדים הכי נמוכים, גם שם. מביאים את זה. לכאורה זה ממש בושה, איך אתה יכול להביא דבר כזה? מביאים. וכאן המדרש מסיים באיזה משהו שהוא לא מספיק מובן. כאילו המדרש הרי מחבר, אומר את כל המדרש הזה על בצלאל בן אורי בן חור, על הפסוק הזה. והוא גם הוא לא מפרש כאן. ראו קרא השם בשם בצלאל ואבן. מה הקשר? אני מנסה ביחד איתכם לפרש את זה. אני פותח פה כיוון, אני מקווה שזה נכון. תראו, בצלאל, בזמן עשיית המשכן הוא בן 13 שנים. ככה הגמרא לומדת בסנהדרין. בן 13. אחד המקורות לבר מצווה בגיל 13, זה בצלאל, כתוב, וכל איש יבואו ויעשו, והאיש שעשה זה בצלאל, היה בן 13. הגמרא בסנהדרין עושה את החשבון, הוא בן 13, על כל פנים. עכשיו, כשממנים את בצלאל, אז אומרים, ראו קרא השם בשם בצלאל, בן אורי, בן חור. בדרך כלל לא מציינים את השם של הסבא. נכון? לא מציינים. יהושע בן נון, כלב בן יפונה. שימי בן זכור. פלטי בן רפו. אסתור בן מיכאל. לא מציינים את השם של הסבא. משה בן אמרם. לא מציינים את השם של הסבא. רק במקרים יוצא דופן שיש צורך. למה נכתוב כאן בצלאל בן אורי בן חור? למה חשוב לנו חור? למה לכתוב בצלאל בן אורי? אה? או, חור הסבא של בצלאל, הוא היה או בעלה או בנה של מרים, זה מחלוקת במדרש, הוא נהרג בחטא העגל. נכון במדרש, הוא אמר, באו אליו לקסיון מעגל, שום פנים ואופן יהרג בעלי עבור, הרגו אותו. אפשר להניח באופן די גדול של ודאות, שבצלאל רואה את חור נהרג. כלומר, הנכד הקשור לסבו, קשר עמוק וקרוב, כי הוא היה בן 13, אז הסבא שלו לא היה. הגמרא עשה חשבון שהם היו, ממש, הם התחתנו בגיל 13 וילדו. אז חור היה בן 40 בערך, משהו כזה, זה הגיל שלו. והנכד מאוד קשור אליו. הוא רואה אותו נהרג, מול העיניים. את הנכד הזה שראה את הסבא נהרג, אותו אתה ממנה לעשיית המשכן, כדי שכל מי שהיה שם, היו שם, היו מי שרצח את חור, אבל היו גם מי שלא הגן עליו, ומי שלא הציל אותו, הם יבואו אליו עם כל התכשיטים ויגידו לו, כן, קח את זה, תעשה מזה משכן. איך הוא יעשה דבר כזה? איך הוא יעשה? הוא הרי מלא, מלא כאב, מלא צער, וגם מלא כעס, מן הסתם, על כל על הרוצחים, ועל המסעים שלהם, ועל מי שלא מנע, ועל כולם. הוא יעשה את המשכן. והוא עושה. הצורה היחידה שבה אדם כמו בצלאל, והמשמעות היא שהקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה לצורך הדבר הזה. הסיבה, האופן היחיד שבה אדם כמו בצלאל יהיה מסוגל לעשות את המשכן, זה רק אם הוא יהיה בעצמו ודאי ומשוכנע, שמה שקרה שם זה לא הם באמת. זה דבר חיצוני. הייתה תקלה. ומי שבא אליו עכשיו, זה הם באמת. את הרוצחים טיפלו בהם, הרוצחים, משה רב, מן הסתם רבנו הרג אותם וכו' וכו'. אבל כל האווירה שהייתה בעם שאפשרה את הדבר הזה, זה לא עם ישראל באמת. זה טעות. זה מקרה. הוא יקבל את הזהב הזה, את החך, את העגיל, את הנזם, את הקומז, ויעשה מזה את המשכן. ולכן המדרש מדבר דווקא, מתאר פה את התיאור הזה, דווקא על בצלאל, כי הוא לכאורה האדם הכי פחות מתאים לעשות את המשכן. לא חסר חכמים. שיודעים לעשות בכסף ובזהב. הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה למי שהוא יבחר. אבל למה דווקא בצלאל? למה דווקא הנכד הזה? הנכד של מי שנהרג. הוא זה שיעמוד ויגיד, וזה היה תקלה, זה לא עם ישראל האמיתי. זה לא הם באמת. כן.
אני לא יודע כמה, תראי, היחס למעשה, כלומר, היחס למעשה, להסתכל על מה מאחורי המעשה, הוא לשל הקדוש ברוך הוא, להסתכל על החטא העגל ולהגיד, זה לא באמת הם, זה לא קדוש ברוך הוא. אנחנו פה חיים בעולם ש...
אתה צודק, אבל אנחנו רואים שלפחות בחטא העגל זה מתהפך. יש פה איזה נהפוך הוא כזה. כלומר, אני חושב שמה שאתה אומר זה אחרי חטא העגל. אבל בחטא העגל הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את הדבר הזה. כן, הוא אומר למשה רבינו, אני אשמיד אותם. ואז משה רבינו אומר, רגע, רגע, זה לא הם באמת. שנייה, בואו נבדוק. ככה המדרש לפחות מנסה... מנסה להוליך. ואז אולי משם זה האב טיפוס, זה המקור לכך שכל פעם שאתה רואה מעשה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך הוא מתבונן באמת על הדברים וגם איך אנחנו צריכים להתבונן. וגם יש הבחנה. אנחנו גם צריכים להתבונן, אבל יש איזשהו הפסק מסוים. מי שגם בחטא העגל, 3,000 נהרגו. זה לא שרק הכל טוב ובוא נרקוד עוגה אורה במעגל. 3,000 איש נהרגו וגם היו עוד כמה שנהרגו במחלה, במגפה. בסדר? אבל כאן מדובר על ה... לא על האלה הספציפיים שעשו את המעשים האסורים, אלא על האווירה הכוללת. האם האווירה הכוללת של חטא העגל בעצם מעידה על עם ישראל? האם זה כישלון שצריך? בוא נאמר ככה, האם אדם חולה בסרטן? הוא סרטן? הוא זה? או שהוא אדם בריא? ויש לו איזה משהו שצריך להוריד את הגידול ולרפא אותו. מה היחס אל האדם החולה? האם היחס אל האדם החולה הוא כשל אדם בריא שיש לו מחלה, או הוא חולה? זה משמעות אדירה. הרבי מלובביץ' התנגד מאוד שיקראו לבית חולים בית חולים. הוא אומר, זה לא בית חולים, זה בית הרפואה. לכאן באים אנשים כדי להבריא, תקרא להם בריאים, הם יהיו בריאים. ולכן נגיד בית חולים מעייני הישועה, הוא נקרא בית רפואה. כבר אמרתי, בית הרפואה מעייני הישועה. איך אתה מתייחס לאדם? האם אתה אומר לו, אתה חולה, אני אעזור לך לשרוד את זה, שאתה אומר, אתה בריא, ויש לך איזה מחלה, חלק צריך להוריד, לכרות, זה ה-3,000. חלק צריך להקרין, חלק, אבל היחס הוא כשל אדם בריא. אני חושב שזה סיבת החיבור בין הגיל, חך, בנזם וקומס, לבין בצלאל בן אורי בן חור. שני המקרים האלו זה להביא מישהו, לשים מישהו בחזית, או משהו, או מישהו בחזית, שאתה הכי לא היית מצפה שהוא יהיה בחזית. לא היית מצפה לפגוש בחזית בעשיית המשכן את כל האביזרים הללו, שמזכירים את החטא, אבל דווקא אני רוצה להזכיר את החטא. למה? כדי להזכיר שהחטא לא היה חטא. הוא היה חיצוני. ולא היית מצפה למצוא בחזית את בצלאל בן אורי בן חור, הנכד של הנרצח, אבל דווקא אתה מוצא אותו בחזית כדי להגיד שהרצח הזה, מי שרצח, ודאי נהנש. אבל האווירה הכוללת לא הייתה, זה לא עם ישראל. זה לא עם ישראל. קצת מזכיר נגיד את פילגש בגבעה. מה זה פילגש בגבעה? האם זה עדות על בני בנימין? שזה פשוט שבת מושחת מכף רגל וראש שצריך להעביר אותו מן העולם? או שזו תקלה חמורה מאוד, שצריך לטפל בה, אבל זה תקלה, זה לא הם באמת. רואים שעם ישראל שמה נעמד, בסופו של דבר מכרים לזה שזה תקלה, אבל זה לא הם באמת. זה בעצם, אני חושב, הסוד הזה. ולכן הקומז, דווקא הקומז, התכשיט הכי נמוך מכולם, מצביע על סוד התיקון הגמור, ומה סוד התיקון הגמור? סוד התיקון הגמור זה לא שעשיתי קלקול, ואני עכשיו מתקן אותו. אלא זו ידיעה פנימית, ידיעה חסידית מאוד מאוד מובהקת, שברמות העמוקות ביותר של האישיות שלנו, שם לא שייך קלקול. הרמות העמוקות ביותר שייכות להשם יתברך. והקלקול הוא תמיד חיצוני. מי שאחרי זה גיבש את זה לשיטה נפשית, מפורט את זה אדמור הזקן, שמדבר על שתי נפשות, האלוקית והבהמית. כי הנפש האלוקית זה האני האמיתי שלי, והנפש הבהמית כאילו כמו תוקפת אותי מבחוץ. מה?
זה שייך
לדבר עם ישראל? כן. למה? הדברים עמוקים וארוכים, לפחות לפי אדמור הזקן זה שייך לדבר עם ישראל, כי אצל אומות העולם, הצד הזה שאנחנו מדברים עליו, הצד הפנימי העמוק, הוא לא יחידי, אלא הוא אוניברסלי. יש נשמה לאומה כולה, אצל אומות העולם. אין ליחיד. זאת אומרת, דגה פחותה. לכן, יחידי אומות העולם, אפילו הרבה מיחידיהם, יכולים להידרדר עד זה שהם רשע במהות, בעומק התהום שלה.
נשמה לאומה יש?
לאומה יש, כן.
למה המלאק אפשר להרוג
לכולם? המלאק זה... כי זה יוצא דופן. המלאק, בתוך הסל הזה של אומות העולם, כנראה במעשים שלו, הוא איבד לחלוטין צלם אנוש. בעיקר בגלל האופן שבו הוא מתנהג, זה שהוא כל מיני תוקף חסרי ישע וכו' וכו', אז... הצורת ההתנהגות שלו קוראת אותו ממשפחת האומות, אפילו מהמשפחה הזאת זה קוראת אותו. כאן נדבר על עם ישראל. טוב, חזקו ואימצו. תודה רבה.